מעניין. בשבוע שעבר עסקנו באיסור היציאה מהבית. בעצם ראינו שהנושא ראשית נתון במחלוקת ראשונים, שאומנם הרמב״ם וראשונים אחרים מתארים את זה כאיסור יציאה מהבית. מעבר השני ראינו את שיטת הרייבד שמובאת במאירי, שאין בכלל איסור יציאה מהבית, זה פשוט איסור מיוחד שכרוך בהליכה למקומות ציבוריים, אם זה בית הכנסת, דווקא בשבת, לדעת הרייבד, או בית האבל, בגלל שהוא מחליף, נראה שהוא סיים את אבלותו, אם הוא הולך לנחם אבלים אחרים, אבל לדעת הרייבד אין שום איסור. ראינו איזושהי שיטה ממצעת, שפחות הרב טוקצ'ינסקי מאוד מאוהב בה, הוא משבח אותה מאוד יותר מפעם אחת בספרו, וזה דברי ארוך השולחן, שטוען שאין איסור יציאה מהבית בתורת עצמו, אלא שזו תוצאה של כך שהאבל נאסר בהרבה פעולות, אם אין לו סיבה לצאת מהבית. אבל, והיה, והוא, יש לו סיבה לצאת מהבית, הדבר הותר לו, ועל רקע זה כך הוא לפחות הוא קורא את דברי הרמה, שבזמן הזה לא יוצאים לניחום אבלים כל, ולדעתו גם אני אוסיף, זה אולי חשוב להדגיש, שכל המערך הזמנים שמובא בתוך הסוגיה, הוא מערך מיוחד שקשור בניחום האבלים, כפי שהוא היה נעשה באותה תקופה. ולכן הוא גם נמשך לתוך פרק זמן מיוחד, ושממשיך לאחר השיבה, שזה כרוך בהליכה לבית הכנסת של אותו אבל, שלאט לאט לוקח לו כמה תהליכים עד שמנחמים אותו. ראינו את הפרק דה רב אלעזר, איך היו מנחמים בבית הכנסת בשבת, ולטעמו, עם שינוי מנהגי הניחום, ממילא הגדרים ההלכתיים של התחום הזה נשתנים, לא כמו שהרמה מציג את זה, שהמנהג נגד הגמרא, אבל זה המנהג, תעשה את המנהג. אלא הוא מתאר את זה שהרעיון שעומד בשורש התחום הזה, הוא מתיישם בכל מיני הקשרים, וכשההקשר משתנה, ממילא היישום של הרעיון, הוא גם תופס פנים חדשות, אבל זה אותו רעיון, ולכן הוא לא מתאר את שינוי המנהגים שראינו בפעם קודמת. אני מציין מהם. ראשית דברי הרמה, שבזמן הזה לא יוצאים מהבית לנחם אבלים אחרי, מהיום הרביעי והלאה. כן? שנית, כל הדין של הישיבה במקום, שראינו שאיסור הישיבה במקום, כבר הרמה מתאר, הוא לא עובד על השבת ראשונה, שנייה, שלישית, אלא הוא נדבק לדיני 30 ויוד בית חודש. כלומר, מערכת המושגים הייחודית קרסה, והיא עוברת, היא חוברת מערכת המושגים המוכרת והרגילה של אבלות. הרמה תיאר את שתי ההתפתחויות האלה כמנהג שנגד דין הגמרא, ברוך השולחן השניהם טוען שבהיעלם מנהגי הניחום האבלים, אז גם ההבחנה בין שלושה לארבעה נופל, וגם כל דין השבתות נופל, והוא עובר למערך האבלות הרגיל. אלו דברים שראינו פעם קודמת. כן, ג'ולי.
מה התוקף של דברי הרמה, וזה לא רק פה, הרמה תופס הרבה מקומות, הוא תופס משהו, הוא שם אותו במקום אחר ואומר ככה נוהגים.
נכון.
יש לתוקף הלכתי שאנחנו, ואני שאלו חייבים לציית לרמה בדברים האלו, אפשר להגיד יפה שהוא אמר את זה, אבל לא ככה נראה לה.
לדעת הרמה או לדעת, כאילו לדעת מי אתה שואל?
הלכה
למייס. אוקיי. טוב, אתה שואל פה שאלה מורכבת. בוא, אני אשתדל קצרות לענות לפי מה שאני מבין אז. קודם כל, כן, בבקשה.
שחיתה
בבשר
בחלב. שחיתה בבשר בחלב. הרמה הוא תופס שיטות שמנוגדים לגמרא, לשולחן ערוך, לרמב"ם, לכולם. הוא אומר ככה נהג.
נכון. וראשית אתה מאפיין נכון את הרמה, אבל זה דיברנו בקצרות פעם קודמת, אם תרצו פעם אפשר להאריך בזה יותר. כי עיקרון יש פה שתי תפיסות עולם, איך ההלכה נמסרת. כלומר, אם ההלכה נמסרת באמצעות חכמי התורה נקרא לזה, אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, אז לך תסתכל בספרים, אפשר לקרוא לזה, או לך תשאל את הגדולים, ובאופן ברור, זו תפיסת העולם של בית יוסף. כל מי שקורא את ההקדמה על בית יוסף, הוא חי במאה ה-16, והנבחרת שלו היא חכמים מהמאה ה-11, 12, 13. כלומר, הנבחרת שלו זה הריף שהוא במאה ה-11, הרמב״ם שהוא במאה ה-12, והראש הוא מאה ה-13, תחילת 14, כן? והם אלה שמעצבים את פני ההלכה, וכל הספרות שבין המאה ה-14 למאה ה-16 היא לא כל כך קיימת, כן?
היא לא כל כך קיימת במציאות, אין הרבה.
יש לו ספרייה די טובה, כלומר, אני... אם תלך ותעיין בהקדמה של הבית יוסף, הוא מציין את הספרייה שלו. עכשיו, הבית יוסף באמת הוא דמות שחי על התפר, או במאה שבה הספרייה הוא עברה מכתבי יד לדפוס. הוא מחזיק ספרייה מאוד יפה, והוא גם מביא בהקדמה שם שמות שמעל 30 ספרים שהוא משתמש בהם. יש בהם גם אחרונים, נקרא לזה בבחינתו, כלומר, אבל... אם אתה שואל כאילו מאיפה מקורות העיניקה, אז מקורות העיניקה הם הגדולים, הם מייצגים את המסורת. הרמה, כאמור, זה לא שהרמה הוא פוסק כמו הגדולים האשכנזים, כמו רבנותם, מקום כמו הרמב״ם. אלא הרמה בעיקר פוסק כמו המנהג, וכל מי שמכיר קצת את מה שהתרחש בגרמניה בין המאה ה-13, כלומר עם הסיום של תקופת בעלי התוספות, ועד המאה ה-16 יודע שיש שם ספרות מנהגים מאוד נפוצה. הדמויות הבולטות הן בעל תרומת הדשן, והמעריל, והספרים האלה, המארי ברונה, וכל הספרים האלה מלאים מנהגים, ומלא חומרות, ומלא איזשהו סחף, אפשר לקרוא לזה מסוים, והרמה פוסק כמותם. אני אומר, היה קל להגיד, זה מחלוקת אשכנזים ספרדים, כך היה קל להגיד. אבל האמת היא שזו תמונה לא מדויקת, כי בן דודו של הרמה, שחי בפולין בדיוק באותה עת, פשוט בעיר אחרת, במקום לגור בקרקוב, הוא גר בלובלין, והכוונה למרשל, הוא דוגל בשיטה העקרונית של, של הבית יוסף במובן מסוים. הוא הגישה השלישית, שהגישה שלו אומרת, לא מראשונים ולא ממנהג, אלא מהגמרות, מהשורש, מהמקור. ולכן הספר שלו, שהוא האלטרנטיבה לבית יוסף, האלטרנטיבה שלו הצליחה. והאלטרנטיבה לבית יוסף אומר, צריך לחזור לגמרות, ומי, אני אפסוק, אם הבית יוסף צועק בהקדמה, הוא כותב את זה במפורש, אני לא יודע מה כתוב בגמרה, הוא כותב במילים ברורות, הוא אומר, הרמב"ן והרשב"א מתווכחים, אני אגיד מי צודק? אז הוא אומר, אז אני אלך לפי ראשונים, כן. לעומת זאת, המרשל אומר, כן, אני אחזור לגמרה, ואני אפסוק מאוד הצודקת. אבל דבר אחד ברור, למרות שהוא אשכנזי, חי בפולין, אצלו המנהג לא מנצח, הוא אפילו לא מקבל את עמדת הבית יוסף, כלומר, אצלו חי מהשורש, כן? אז זה לא, זה חיים קלים מדי להגיד, זה ההבדל בין אשכנזים לספרדים, כמו שזה גם קל מדי לעשות דברים שעשה פרופסור ישראל תשמה, שטען שזה הבדלים בין הבבלי לבין בבל לבין ארץ ישראל, ואשכנזים ארץ ישראלים, ואת כל המנהג אפשר למצוא. יש כל כך הרבה טענות שתשמה טען שלא מדויקות, שוודאי לשרשר ביניהם לטענה היסטורית זה דברים מאוד לא פשוטים, כן? אז אני לא... הוא הלך, מה נעשה? נחכה לו, נעשה איזה פרסומות, אני יודע, כאילו... טיים אאוט. איפה? שלום. אנחנו קבענו 8:20 ורבע, בסדר. לא, רק תדע, לפעם הבאה. אני אמרתי, מי שלא ענה לי, שלא יתלונן שאני לא כתבתי. בסדר? ענית לי? לא. אז מה? בוא אתה רוצה. בסדר, כך סתם אני מצטדק. רג'ולי, אנחנו עשינו פה פרסומות עכשיו, אוקיי? טיים אאוט. אני רק אומר, זה קל מדי להפוך את זה למהלך כללי. כנראה שיש פה, אני מעדיף, במקום לשרשר ולהגיד, מי אברהם אבינו עד זה, כזה חשב ככה, וזה חשב ככה, יותר לדבר שאלו שתי תפיסות עולם שהן עולות ויורדות או מופיעות בהקשרים שונים, בחכמים שונים. יש להניח שכל פעם שזה יופיע, הוא לא יהיה לגמרי דומה לפעם הקודמת שהוא הופיע, אבל עדיין זה לא חייב להיות גיאוגרפית, מותר לאנשים לגור באותו מקום ולחשוב מחשבות אחרות, כן? הם מגיבים לאותם דילמות, אבל התגובה היא לא אוטומטית. ולכן אני רק אומר, אלו שתי תפיסות היסוד שהם ביסודו של דבר שואלים את עצמם, בואו נדבר על היום, ממי אני מקבל את המסורת? אני מקבל את המסורת מהספרים הקדושים, אני מקבל את המסורת מאבותיי שקיבלו מאבותיהם. טוב, היום זה כבר להגיד קיבלתי מאבותיי, אצל רוב האנשים זה לא דבר כל כך פשוט, כי מאיפה אבא שלו קיבל? אולי גם הוא קיבל מספר. אז ברגע שאבא שלך קיבל מספר, אז מה אתה אומר קיבלתי מאבותיי? כן, כלומר, וכתבו על זה, ו... דוד שלי כתב על זה, כאילו, הדוד שלו היסטוריון גדול של ימי הביניים, והמאמר שכולם הכי יזכרו לו, זה מאמר לא מהתחום שלו בכלל, כן? כן, מאמר, והוא בעצמו טוען שהוא סוציולוג חובבן, כן? אבל זה מה שהכי יזכרו לו, מה שמלמד, דרך אגב, שעם כל המחקרים הגדולים, בסופו של דבר, מה שנוגע בחיים של האנשים, זה מה שהם חווים עכשיו, כן? אז... טוב, עוד פעם הוא הלך. מה נעשה?
איזה מאמר זה?
העדפה למנהג. זה יש איזשהו ציר של רבנו תם, אבל זה שונה מרבנו תם. כי רבנו תם, אם אני מבינה נכון, מסתכל סביבו מה אנשים עושים, ומנסה איכשהו ליישב את זה עם הגמרות. לעומת זאת הרמה, אני למדתי את הרמה יותר בכיוון שאני הולכת כבת רעי, זאת אומרת, שאם אתה מסתכל,
נכון.
אוכל בתרומת הדשן, זה לא לאחוז במנהג, אלא לאחוז בספרים אחרים.
זה נכון. אני מסכים עם מה שאת אומרת. אני אומר בגדול, לגבי, אם אני מבין נכון את התפיסה הזאת, שההלכה נמסרת דרך הנוהג, דרך היהודים שנוהגים אותו, כן? ואני אומר בצורה הבאה, כשאני חי במאה ה-16, אז אני צריך לקחת בחשבון גם את מי שחי 20 שנה לפניך, 40 שנה, 50 שנה, ולראות אותם כחוליה ברצף של שרשרת. זה בין היתר תלוי בנקודה אחת מאוד יסודית, שדווקא רבנו תם כתב עליה באחת מהתשובות שלו, והיא כל התפיסה המסורתנית שאומרת שאני חי מפי הקדמונים. היא מניחה הנחה אחת בסיסית, שבהיעדר ההנחה הזאת, אני חייב לעבור לתפיסה השנייה. והכוונה היא, האם אני באמת יודע מה קדמונים אמרו? במיוחד שאנחנו חיים מספרים, האם יש לי נוסח טוב של החיבורים שלהם, האם אני מפרש כראוי את דבריהם. ברגע שאני אומר שגם הרמב״ם הוא סך הכל חוליה בשרשרת, וסמכות הרמב״ם יונקת לא כי הוא יודע מה נאמר בהר סיני, אלא כי הרמב״ם הוא חכם שחי לפניי, אז למה לנתק את זה במאה ה-12? למה לא להמשיך עם זה? עכשיו, זאת טענה שאני אומר בצורה ברורה, הרמב״ם באמת האמין שיש לו את המסורת המדויקת שנאמרה בסיני, הוא באמת האמין בדבר הזה, ולכן לא נתפלא שהרמב״ם אכן אפשר למצוא בו ביטויים מובהקים של העמדה שצריך לפסוק כמו ההלכה הנכונה, כן? ולא כמו איך שאנשים נוהגים. אבל באותה תשובה של רבנו תם בספר הישר, כשהוא מתווכח עם מישהו אחר, לא עם הרמב״ם, הוא אומר לו, גם הגמרא היא כבר רחוקה מהמתגלות בסיני. כן? ואז הוא בוחר לעשות מהלך שהוא מהלך יוצא דופן. יש לא מעט גמרות שמדברות בשבחה של ארץ ישראל בגנותה של התלמוד הבבלי. במחשקים או שיבניקים את העולם, כן? זה תלמוד בבלי. עכשיו, מה עושים כל הראשונים עם הגמרות האלה תמיד? הם מיד מצטדקים, מסבירים את זה בצורה, לא התכוונו, ואתה בא רבן אותם ונפנף בהם, הנה, תראו מה הגמרה אומרת על עצמה. והמניע שלו זה, הוא אומר, מה עוזר לך לחזור לגמרה? גם הגמרה היא חוליה. אם היא חוליה, ואתה רק נאמן לה כי היא חוליה, אז למה החוליות שאחרי הגמרה לא מגיע להם אותו דבר? מה שצריך כאילו לחפש, ולפעמים הרמה מתקשה לעשות עם זה. זה איך אותו מנהג מהווה חוליה בשרשרת בכל זאת. כלומר, בעיקר הקושי הזה הוא כשאני חש התנגשות, או שהם לא מדברים באותה שפה. מה שראינו בדוגמה כאן, שהרמה, עיקר הטענה שלו זה, שזה נראה נגד הגמרה, מנהג זה אין לו עיקר כלשונו. כלומר, אני לא יכול לראות אותו כהתגלמות של הרעיונות הקדומים. מצד שני, מה תועל הרמה? למרות שמנהג זה אין לו עיקר, טוב, תעשה כמו המנהג. מה שניסה רוח השולחן זה להראות שהמנהג מעוגן בחשיבה המקורית. למרות שגם הוא מודה שקרה פה משהו, כן? טוב, הנושא מאוד ארוך ו...
אוקיי.
אני אשמח עוד ועוד, בסדר ג'ולי, כי תמיד תשאל, מה שעל הלב זה...
הלוך למייסה. אפשר להגיד...
הלוך למייסה, החלק השני של השאלה שלך, כן? וכאילו אתה אשכנזי מקובל לפסוק כמו הרמה, אני יכול לומר שמיטב הבנתי היה מישהו אחד שירער על זה, וזה הגאון מווילנה, שירער בכלל על הרעיון שהשולחן ערוך על המכלול השלם שלו. כלומר, מרן פלוס המפה, פלוס הרמה, שזה בעל אופי של קודקס שמחייב. ואם אני מבין נכון, אני לא מתיימר שאני יכול להקיף את עומק דעתו ואת כל רוחב הידיעות של הגאון מווילנה, ואם אני מהלימוד שלי מסתכל, מה הגאון עושה? הוא בעיקר חוזר לנושאים והוא פוסק כמו שיטות ראשונים שבאופן עצמאי לעומת מסורת השולחן ערוך. לא מצאתי אותו מדבר בשפה של המהרש"ל, דהיינו, נחזור לגמרות ואני אפרש אותה מחוץ למסגרת של פרשניות הראשונים, אבל בהחלט הגאון מווילנה קרא תגר, הוא חשב באופן עצמאי על הנושאים, והוא קרא תגר על הסמכות של השולחן ערוך, בלשון ששמעתי פעם מאבא שלי, שהוא היה סיפר שהוא שמע מהרב, שרמושה סולובייצ'יק היה באופן תדיר מתבטא, כמו שאומרים מרגלה בפומי, שאנחנו פוסקים מהגמרא והראשונים, ועושים בקרה מהשולחן ערוך. קונטרינים פרום לשולחן ערוך, כך הוא אמר. לעינו שולחן ערוך עוזר לך לראות שאתה בגבולות גזרה, אבל הם לא ראו בו קודקס סמכותי שחתם את הנושא. ואכן אנחנו יודעים שהרבה מאוד ממנהגי הגרא הם בהמון תחומים, הם מציבים פסיקה קצת אלטרנטיבית. בחלקם אפשר לראות שיטה, בחלקם זה באופן פרטני. הסיבה שבארץ לא כל כך שמים לב לדבר הזה הוא כי הרבה מאוד ממנהגי האשכנזים בארץ הם מיוסדים על אדני הגרא. בגלל שהעלייה האשכנזית הגדולה הראשונה לארץ הייתה של תלמידי הגרא. בחוץ לארץ, מי שהיה, הוא יודע שזה יותר רמה. ואילו, יש כמה מיוחדים שהם מנהגי הגרא, כי אני גדלתי במשפחה כזאת, שכל מיני מנהגי הגרא למיניהם, כן? אבל, אז זה לא מוחלט לגמרי, כן? אני חושב שבפועל בארץ תחשוב כמה, על מכלול של תחומים שלא נוהגים כמו שכתוב ברמה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים הם לא יודעים את זה מסיבה פשוטה, ג'ולי, מהי?
לא
בדקו. לא הסתכלו ברמה בפנים, כן? כאילו, אני חוזר, אז איך אתה יודע איך עושים כל מיני דברים? כמו שעושים בבית כסף שלך, זה מה שאתה יודע, נכון? כאילו, אתה כבר יודע שהחוויה של ללמוד מה זה, לגלות שהדברים הפשוטים הם יותר רחבים ומורכבים ממה שחשבת, כן? זאת החוויה, כן? וכפי שאמר קהלת, הוסיף דעת. הוסיף בחוב, כן? כן, אבל בסדר. ואיך אמר קוטקר? ואף על פי כן. אוקיי, בכל מקרה, זה לגבי גם הקווים הכלליים של איסור היציאה מהבית, ובעיקר לגבי השאלה שהעלית פה באופן עקרוני, כאילו, איך להתייחס לדברי הרמ"א ולכל ההקשר. מה שרק רציתי בקצרה, שיהיה היום דרך הספר הזה, כי הוא גם מתייחס לנושא מסוים שיש לי ספקות לגביו, זה איך זה מיושם במציאות ימינו, הנושא הזה של איסור היציאה מהבית, כן? אז הרב גולדמן פה מביא בספר, ואני אקריא בעיקר שני מצבים, שני סעיפים שנראה לי שנוגעים באנשים. הראשון זה סעיף ו', לעמוד 168. כותב, בשעת הצורך מותר לאבל לשבת בבית האבלים עם משפחתו ולחזור בערב לישון בביתו, שזה דבר שקורה בעיקר כשיושבים באותה עיר. הוא כאן בערה 7, שולח לכל מיני ספרים שעוסקים בזה, ונתר מעלה את השאלה, וגם רמושה פיינשטיין יש לו תשובה על זה, והוא גם מעלה את העניין, האם זה מוגבל דווקא כשיש צורך בדבר? ואם נחזור לתשובת בעל תרומת הדשן, שהוא הבסיס של ההיתר הזה, הזכרנו אותו בפעם קודמת, שבעל תרומת הדשן מתיר לצאת מהבית בלילה, האם זה דווקא כשיש צורך? למשל, שאין שם מקום ללינה, שהוא נוח, שיש שם בלגן, רואים זה בכל מקרה, כי מותר לצאת מהבית בערב, כן? נושא שני שהוא מעלה פה באותו סעיף, אני ממשיך, הוא מותר לו לנסוע בצינה בערב שבת לביתו, כדי לעשות את השבת עם בני ביתו. מגיע השבת של השיבה, והוא רוצה לנסוע הביתה, האם מותר או אסור? אני אספר, הוא מפנה פה לרב עובדיה, הרב עובדיה עצמו, מי שמסתכל בתשובה, מי ששאל אותו היה חכם, הוא לא אמר לו אני צריך את הביתה כי די, לא יכולתי עם האחים שלי כל השבוע, תנו לי קצת שקל, לא, לא. הוא אמר לו בבית צריכים אותי בשביל לעשות קידוש, ואז זה הפך לצורך מצווה, ואם זה צורך מצווה, אז הרב עובדיה אמר, נו כמו שמתירים בשולחן ערוך ללכת לבית הכנסת, אז מותר גם, כאילו, זה סעיף אחד. הסעיף השני, שהוא סעיף ח', בוא נשמע דעתכם. יש מי שהתיר לאבל לעבור באמצע השיבה ממקום למקום כדי לחסוך מהמנחמים מסיעות ארוכות.
כן, זה נפוץ עכשיו.
זה נפוץ, ובוא קצת לדבר על זה ברשותכם משני היבטים, וגם לדעתי לא כל המקרים שווים. וגם יש מקום להבדיל בין מקרים שרואים שקורים בארץ כשמביאים מחול וחוזרים לבין, ואני אסביר את הכוונה. קודם כל, כשהוא כתב יש מי שהתיר, מה הוא כמובן רמז לנו? עודים את זה מרב חיים, שיש מי שאוסר, כן? כן, ואכן הוא כותב למטה, בהערה 10, הערת הרב לבנצל, ואדמור, זכר צדיק לברכה, זה הרב שלמה זמן ורבך, התנגד לזה. אם אני בא לנתח את העניין הזה, מהפן ההלכתי הצרוף על רקע היסודות שלמדנו, לפני שאני מדבר על פן שני, שלדעתי הוא המכריע, וזה הפן האנושי. ואני אדבר עליו. בואו נתחיל קודם כל מהפן ההלכתי הצרוף. לכאורה, המקום להתנגד לזה הוא כי אסור לצאת מהבית. ומי שמתיר, אם נשאל את עצמנו למה הוא מתיר, אז לכאורה הוא מתיר, כי היות ומותר לצאת מהבית לצורך, יכול אדם לומר, כדי לאפשר לאנשים לנחם, זה צורך לא פחות מללכת לשר של המורדכי, לא פחות מהתרומת הדשן שמתאר את הרחל לצאת מהבית. יש אנשים ש... גרים בעיר אחת, והחברים שלהם הרבה גרים באותה עיר, ומת להם קרוב משפחה, בעיקר זה כשמת אח, כן, או... והוא פתאום הולך לגור, הוא הולך שב שבעה ברחק שעתיים מהבית, לא יודע. והוא אומר לעצמו, מה, אני אטריח את כל החברים שלי שיבואו וייסו, יותר טוב, אני אסע הביתה לשבת, או אני אסע, ואני אשב שם איזה יום, יומיים, כן? ולכאורה, אני אומר, מי שמתיר חושב שזה לצורך, למה הוא פשוט זמן מתנגד? הוא לא מסביר, האם זה לא צורך לדעתו. אני רוצה לעוד פעם השיקול נוסף, שאני לא יודע אם יש מי שהתיר חשב עליו, אבל אני בכלל לא בטוח שהסעיף הזה, מבחינה הלכתית צרופה, בכלל שייך למה שאנחנו מדברים בסימן הזה. ואני אסביר למה. כשאדם יושב שבעה במקום אחד, והוא הולך למקום אחר, כדי להמשיך לשבת שבעה, לכאורה זה לא שהוא יצא מהבית. אלא הוא פשוט מעביר מקום את בית האבל. בוא ניקח את המקום שיותר קל לומר את זה. אני באחרונה יצא לי לכם שני מקרים כאלה. אנשים שגרים בארצות הברית, שהביאו ארצה את הנפטר לקבורה, ישבו פה איזה יום, יום וחצי, וחזרו הביתה. נגיד אותו שלום זלמן, נגיד להם, אסור לכם לחזור לאמריקה? לכאורה פשוט שזה מותר, והסיבה היא מאוד פשוטה. ראשית, הם לא קבעו בעצם את המקום פה כבית האבל. הוא לא נקבע כך. ושנית, הם פשוט כמו צו שנוסע עם הבית, בית האבל נוסע עכשיו לאמריקה. כי משם הם חיים, שם החברים שלהם, שם... עכשיו, זה לא היציאה מהבית, זה פשוט השאלה איפה בית האבל. עכשיו, אם אני... מה?
הגדול הבית הולך לקבור וחוזר, זה בדיוק...
אז השאלה היא גדולה, אפשר בראשונים, מה בדיוק המקרה? אז זה בעזרת השם, בפעם הבאה, אם נספיק היום את השאלת שלום, כן, זה יהיה פעם הבאה, כן? זה... אם לא, זה יהיה אחרי שבועות.
זה השאל, אם יש יותר מבין עבר
אחד, נכון? אז פה, מה שעזרה מעלה בצדק, אבל זה קצת שונה עזרה, ואני אסביר. מילא לומר את מה שטענתי, כשיש לנו אדם שבא עם הנפטר, קובר אותו, הוא מעולם לא הפך את זה לבית האבל שלו. אבל אם ניקח את הסיטואציה שתיארתי, שהסעיף הזה מדבר עליו, לרוב מה שקורה במקרה כזה זה פיצול בין האבלים. זה לא שהאבל בא באופן הרעי, ישב בסלון של הבן דוד שלו, זה בדיוק מה שהיה כשניחמתי לפני מיד אחרי פסח, מישהו שלמדתי בארצות הברית, אמא שלו נפטרה מיד אחרי פסח, הוא ישב חצי יום בסלון של הבן דוד וחזר לאמריקה. לא על זה מדובר, פה מדובר בדרך כלל באדם. שהוא יושב שבעה, יכול להיות שחלק גדול מהאבלים יושבים כל השבוע במקום המקורי שקבעו אותו, ורק הוא, נגיד הוא האח של הנפטר, ולנפטר יש אישה, וילדים, אני לא יודע, כן, והם יושבים...
בנחוץ של אלה שמבקרים אותם.
כן, אז האם אפשר להגיד... בדיוק. עכשיו, האם אפשר להגיד שהוא העביר דירה את בית האבל? הרי בית האבל ממשיך להיות בדיוק, איפה לכאורה? כן, כאילו זה לא הוא בסלון של הבן דוד, או אני אומר את זה אחרת. עזרא העלה פה בצדק, כל המושג של גדול הבית. כל הרעיון של סוגיה גדול הבית, שנגיע אליו בעזרת השם, הוא שיושבים שבעה כחבורה. לא כל אחד עושה לו טיימר, שעון, ועכשיו הוא לוחץ על הסטופר, והוא יושב שבעה לפי הסטופר שלו, כי זו קבוצה. כי מי שרוצה, משל פשוט לרעיון הקבוצה, מניין מתפלל כקבוצה, ולכן גם מי שמאחר לתפילה, אני לא חושד בכם, אני מאחר לתפילה בדרך כלל בימות החול, לא בשבת. אני מצטלב לקהל, איפה שהוא נמצא, לא עושים מניין שהתחיל ב-6.25, מניין שהתחיל ב-6.28, לא, אתה חובר, אתה מדלג, אתה איכשהו מגיע לכולם, כן? שאם אני רואה, וזה הרעיון של גדול הבית, שהאבילים יושבים כקבוצה, תמיד מה השאלה, מי המנהיג של הקבוצה, איך מלקדים את הקבוצה, כן? אבל אם זה כך, אז אולי באמת יש מקום לומר, כדברי רב שלמה זלמן, תשמע, אם הקבוצה ממשיכה לשבת, מה אתה יוצא מבית האבל, מה אתה הולך למקום אחר, כן? עדיין, לראות מתי יוצא כדי שינחמו, אני לא בטוח שכל כך פשוט להתנגד לזה. אם לחשוב על זה מזווית שונה לגמרי, אני דווקא חושב על זה כמשהו שדעתי חובה לבחון אותו, לא מהצד ההלכתי, אלא מהצד האנושי. דיינו, האם טוב להבילים לשבת? יחד, מה עומד פה על הפרק? לחסוך מהמנחמים נסיעות ארוכות. מה זה עושה להבילים האחרים שהבית מתפרק או מתפצל? עכשיו, אם זה טוב להם, או אם אתה, אני יושבים שם שיבה, לא יודע, 10 אנשים, ואתה דודה, לא יודע, וזה לא מציק להם, זה משהו אחד. אבל יש מצבים שהבילים הרי גם נותנים תמיכה רגשית אחד לשני. אני יודע שיושבים ביחד, נותן כוח. פתאום חלק אומרים, טוב, צריכים לחשוב על ה... כלומר, אני אגיד ככה, כמו שחושבים על המנחמים, גם צריך לחשוב על ההבילים האחרים. ומפה יש הרבה מקום לבדוק, זה טוב, זה לא טוב, זה נכון, זה לא נכון. כלומר, השיקולים לא יכולים להיות רק אם זה נחשב איסור יציאה מהבית. מה שאני ודאי חושב, שאם נאמצים את ארוך השולחן, שבו פתחנו אותו את הלימוד, שאומר, אין בכלל איסור לצאת מהבית. ולמה כל העניין? אין לך לאיפה ללכת, ולכן תישאר בבית. לא מבין איך שלום זלמן, לפי אורך השולחן, יכול לאסור את זה, כאילו, הוא יוצא מהבית כדי שינחמו אותו, אז מה נגיד, אסור לך לצאת מהבית. כאילו, אני לא... זה נראה פשוט שאם מאמצים את אורך השולחן, שלכאורה אין מקום למנוע את זה מהצד ההלכתי, כן? בסדר. מה אם לצאת לבחירות? סיפר לי יהודי בשיעור בירושלים, שאבא שלו ישב שבעה בשבוע שהיו בחירות. והוא שאל את הרב נויברט, זכר צדיק לברכה, האם הוא יכול ללכת לבחור? הוא אמר לו הרב נויברט, כמובן, כי זו מצווה. ואני סיפרתי לו את הבדיחה ששמעתי ברדיו מקובי אריאלי, סליחה שאני מצטט אותו פה בשיעור, וקובי אריאלי סיפר את הבדיחה של הלכת בבני ברק, שהרב אמר, ודאי שמותר לצאת לבחור, קל וחומר, הנפטר שאתה יושב עליו שבעה יבחר, אז בטח שגם אתה יכול. כן, בסדר, אז... אבל אני לא, אני יכול להתעורר בכל מיני הקשרים, למה לצאת, מבוא לצאת, כן? יכול להיות גם מה שוודאי, המתחים שראינו בשבוע שעבר בריטווה, שהריטווה תיאר, לא יהיה מניין בבית, יהיה פערים חברתיים, עניים, הדברים האלה די, הם לא קיימים כל כך בחברה הדתית לפחות, ולכן, אני לא מכיר כמעט בתי אבלים בקהילות פה, שאנשים לא יצליחו להרגם מניין בבית, כן? למרות שרואים את זה בעיקר אצל אנשים אולי מרקע פחות דתי, והם יושבים שבעה.
אם כל כאן בקהילה שאנשים נוסעים לחול לשבת שבעה על הוריהם, וכאילו גדלו בשכונות שלא מאוד חזקות עם דתיים,
אני מכיר בית כנסת ב...
שם, כן.
אני הייתי בירושלים ביום ראשון בערב, היה בית כנסת יהודי עם חליפה קרועה, אמרתי לו, מה קרה? אני מכיר אותו. חושב שיבה על אבא שלו, אז מה אתה... כנראה לא היה לו מניין בבית, כנראה, כן? כנראה, אז זה עדיין קורה, כן? זה פרופסורים בבר אילן, כן? לא יודע. אני מאחל לקהילות כאן שזה לא יקרה אצלנו, שכשמישהו יושב שיבה, אנשים מחבקים אותו, ואנשים...
שפסלים לנו אין בעיה, כן? אני אתה שם פה, מישהו שיושב שם, אין לבקר שם, במקום המרכזי רוצים גם לראות אותך, ואתה במקום אחר,
לא, זה נכון, זה נכון. אישית, אני, לא הבנתם, אני לא בעד הפיצולים האלה, אני בעיקר לא בעד לחשוב על הנוחיות של המנחמים, אני בעד לחשוב על הצרכים של האבילים. זה רמזתי, זה לא היה מספיק ברור, כן? אבל אני אומר מצד שני, אני לא יודע. השבוע אני מכיר יהודי תלמיד חכם שאמא שלו נפטרה בגיל 99 והוא רצה, אני לא יודע איך נראה הישיבה, אבל השיבה הזאת נראית שונה משיבות אחרות, כאילו, והוא כן נשאר בבית, כאילו, הוא פיצל את השיבה, אני לא יודע את הפרטים המדויקים, כלומר, זה בגלל נוח, כן, אבל לכן אני אומר, הצד האנושי צריך להיות לא פחות שיקול מאשר הצד ההלכתי, במיוחד אני אומר, אם אנחנו סבורים קרוב השולחן, הצד ההלכתי פה מאוד רופף, כמו אין פה איזה איסור ברור, כן? צריך פשוט רגישות ושכל, איך מרגילים, נכון, את השיבה. בסדר, אז בואו נעבור מכאן לברייתא הבאה, שהיא הברייתא של איסור שאלת שלום. אני מציע שנקרא את הסוגיה בשלמותה, וננסה מתוך הקריאה בה לנסות להעלות קולות שבוקעים מתוכה, מה זה שאלת שלום, ועל הרקע הזה גם לנסות ולשאול את עצמנו מדוע נאסר על האבל שאלת שלום. כפי שנראה מיד כשקוראים את הסוגיה כאן, כל הזמן ברקע הולכים להיות הדים של מקומות אחרים שחלקם יותר מוכרים, חלקם פחות מוכרים, שגם הם עוסקים בשאלת שלום. כי שאלת שלום זה נושא שחז"ל דיברו עליו הרבה. ודרך הסוגיה בואו ננסות להבין למה זה כל כך היה חשוב להם הדבר הזה. אני רק אומר כדבר מטרים, למי שחווה מפגש עם כל מיני אנשים, והשאלה אם הוא אמר להם שלום, שיחשוב על החוויה הזאת, כן? אדם, אני רק אספר אפיזודה אחת, בסדר? אני מעדיף כאילו לתת לסוגיה לדבר, אבל אחד מהדברים שמאוד מצוחן בעיניי, כשהתחלתי ללמד בישיבה באותניאל, זה ביום הראשון של הלימודים, זה ישיבה עם כמה מאות תלמידים. התלמידים מיוזמתם כתבו את השם שלהם על מדבקה, והדביקו על החולצה, ואז אתה רואה בן אדם, ואתה יודע איך קוראים לו. אפשר להגיד שלום. כאילו להגיד שלום זה להכיר, כן? וזה שובר מחיצות, וזה נעים להיות, כי אתה יושב עם אנשים שאתה מכיר. זה לעומת פייסבוק, בסדר.
הרעיון של פייסבוק.
אני אומר, לעומת זאת, אני גם למדתי במקום שהיו מאות תלמידים, ויכולת להיות במדרש כמה ש... לא יודעת איך קוראים להוא והוא, במיוחד שאתה היית מהסקנים, והוא בשיעור א', כאילו לא, כאילו, אנשים לא הכירו, אנשים, אתה יכול לעמוד בתור באוכל למישהו, ולא יודעת, כאילו, מה יותר קל? אתה עומד בתור לאוכל, לשאול את הראש לידך, שלום, אני איקס, איך קוראים לך? זה כל כך קל, כן? אני וואי, אני מפה, מאיפה אתה, כן? זה קל, אבל האם יש אווירה שעושים את זה? שברור שחזל עודדו אווירה שעושים את זה, כן? אווירה שמתעניינים, אווירה ששואלים, אווירה שרוצים לדעת מי אתה. אני עובד עכשיו במקום שבלענו עוד מכללה, כאילו, מכללת הרצוג, בלעה את מכללת ליפשיץ. לא הייתה חדה איתה, היא בלעה אותה.
מה זה רשת?
מכללה אחרת. ופתאום בחדר המורים, שם כל מיני מורים, כל מיני, גם אנשים שלא עבדו לפני כן, גם התרחבו החוגים, פתאום איזה מורה למתמטיקה. איך אתה מתנהג? אתה יושב מול המחשב בהפסקה וכותב, ואתה רואה מישהו שאתה לא מכיר, אמר לו שלום. רק די לחשוב על הדבר הזה כדי להבין כמה זה גדול להגיד שלום, כן? כלומר, שלום זה לא להגיד הלו, זה להכיר, זה להיות חבר, זה... האם אתה לא מתחבק איתו, זה... יכול להיות, בואו נראה, סליחה?
שאלת שלום, זה לא סתם
נהיה. סליחה, מה אתה אומר?
זה לא השלום הפשוט הדבר
שלך. אז בואו נראה מתוך הסוגיה והראשונים, בסדר, ממש, אני מציע, אני פשוט לא יכולתי להימנע מלומר את זה, אבל אני אומר, בואו ניתן לסוגיה לדבר, כן, ברכה.
אני רציתי להגיד אפילו הפוך, שאני אגיד מהחיים שלי, אנשים שהייתי באוניברסיטה, אז היה מישהו איזשהו street cleaner כזה, לא כזה, הוא היה street cleaner, והוא היה בן אדם ליד המועיו, וכשעברתי, ויום אחד פגשתי אותו, כאילו בוקור לכל בן אדם שעבר בדרך, הוא היה אומר שלום. לא מי אתה וזה, אבל פשוט היה אומר שלום. וכל כך שמח את האנשים, לפחות אותי, שכל יום דווקא ידעתי איפה שהוא יהיה, ודווקא עברתי דרך המקום הזה שהוא יגיד לי שלום. בגלל שכל האנשים בניו יורק, במנהטן,
יש ניקור. יש ניקור.
היה בן אדם אחד שהיה פוגש אותי כל יום, כל בוקר. והפקתי מזה את הלקח, שכל יום כשאני נכנסתי לאוניברסיטה, הייתי אומרת למישהו שישב בשולחן, הייתי אומרת לו שלום. עד שהוא... אפילו דרך השלום הזה, לא פתח לי את השיחות. אבל הוא הכיר אותי דרך הדבר הזה, ו...
כן.
אז זה לא צריך להיות, כאילו... אפילו
ההרגשה הזאת... בסדר, ועדיין ההרגשה שלך הייתה אחרת?
אמרתי, עברתי דרך ה...
בדיוק. אז בואו נתחיל, אומרת הברייתא, תנו רבנן, אבל... אנחנו בברייתא קטן, כ"א עמוד ב', היום המטרה היא לעשות נס, להתקדם חצי עמוד. תנו רבנן, אבל ג' ימים הראשונים,
אסור בשאלת שלום. משלושה ועד שבעה, משיב ואינו שואל, מכאן ואילך, שואל ומשיב כדרכו. אני מניח שהכל מי שקורא עכשיו איתי את הברייתא הזאת, מיד מהדהד לו בראש, הוא מכיר את מערכת המושגים הזאת, שמבדילה בין לשאול לבין להשיב. אני מניח שאתם מכירים את זה ממשנה ברכות, פרק ב', שם המשנה מתארת, בזמן שאדם קורא קריאת שמע, לא תפילה. בתפילה פשוטה של משנה, אפילו המלך שואל בשלמה, אפילו נחש כרוך על עקבו, הוא לא עונה. משום שבתפילה אתה עומד לפני המלך. ופשוטה של משנה, וככה זה מתפרש במקורות ארץ ישראל בירושלמי, שאפילו זה פיקוח נפש. הבבלי ידן את זה, הבבלי אומר, טוב, זה מלכי ישראל, לא מלכי גויים, כן? אבל פשוטם של דברים הוא כי כשאדם נמצא בתפילה ועומד לפני המלך, מי ששואל בשלומך לא קיים. יש סיפור אגדה שהובא בסוגיה, שהוא כפשוטו מקיים את הקריאה הפשוטה של המשנה, שיהודי אחד שהתפלל, ועבר לידו שר רומי אחד, והוא אמר לו שלום, והוא לא ענה לו, והשר רומי כשהוא גמר להתפלל, אמר לו, למה לא ענית? אני ארוג אותך. אז שואל אותו היהודי, אמרת פעם לפני הקיסר? כן? אם היה עובר איזה שר פעוד ושואל אותך מה שלומך, היית עונה לו? פתאום, הקיסר היה, אני עמדתי לפני מלך מלכי המלכים. והוא נפטר ממנו לשלום, אבל בתפילה, כביכול הם לא קיימים האחרים. וקריאת שמע, סוג הכוונה והריכוז הם אחרים. אתה לא עומד לפני המלך, אתה לא ניצב בפניו, ולכן אתה יכול לשים לב לדברים אחרים. ולכן אתה, כששואלים בשלומך, או אתה רואה אדם, הוא קיים, היות והוא קיים, אתה צריך לשים לב אליו. עכשיו, שם כולם מכירים ההנחיות ההלכתיות הן תולדה של שקלול בין שני גורמים. גורם אחד זה המקום שבו אתה נמצא. דהיינו, אינו דומה, אדם שמדבר באמצע דבר, לאדם שמדבר בהפסקות. כן, נגיד, עכשיו כולם מדברים על הכדורסל, כן? אינו דומה בן אדם שהוא מדבר בהפסקה במחצית, או בין הרבעים, כן? לבין אדם שיכנס באמצע המהלך, כן? זה משל פשוט, נכון? וזה גורם אחד, והגורם השני הוא מי פנה אליך. בן אדם שאתה מפחד ממנו, ולכן אנחנו ניתן לך מרחב יותר גדול של תגובה, או בן אדם שאתה הכבוד. מה שלא יהיה הדבר, עצם המושגים האלה שיש שואל ומשיב, הוא קודם כל נותן פרמטר אחד מאוד מרכזי וחשוב על שאלת שלום. ששאלת שלום מהווה בראש ובראשונה פעולה הדדית. אין דבר כזה רק להגיד שלום. שלום מה מחייב? או מה דורש? או מה מצפה? שהוא גם יחזיר שלום. אין הוא מדובר, בוא נתרגם את זה עכשיו לעברית מודרנית, ששאלת שלום זו פעולה חברתית של מגע בינך לבין הזולת, לבין הסביבה. זה כמו שאני חושב שיצאנו פה לדבר, ואם לא, אז נצטרך לדבר על זה עוד. הרב הוטנר כותב במקום אחד בכתביו, שמצוות ואהבת לרעך כמוך היא לא רק שאתה חייב לאהוב את החבר, אתה צריך להתנהג בצורה שהחבר ירצה לאהוב אותך. למה? הוא אומר, אהבה זה רגש הדדי. אז לא יכול להיות שאתה תהיה בצורה שלא ירצו לאהוב אותך, כן? זה חלק מהמצווה, ככה הוא כותב. אז אני חוזר לפה. רואים פה בעלים ששאלת שלום זה פעולה הדדית, מה שמסרטט אותה בצורה פשוטה כסוג של פעולה חברתית. דהיינו, המגע שלי עם הסביבה. וכאן מה שאומרת...
אני חושב לך בתגעת שמה, זה צריך לנו.
אבל לא יודע, אני תמיד, יכול להיות שאתה לא להיות, כאילו, במובן הזה אני יכול להגיד לך שפעם כשלמדתי בישיבה, עוד לפני הסמארטפונים, שהיה רק טלפון ציבורי, באמצע חזרת השעץ, מישהו אמר לי, יש לך טלפון למטה, אמרתי לו, אני לא מדבר על חזרת השעץ עם מי שעומד לידי, אני לא מדבר בטלפון, כאילו, לא, אבל שמעתי, איפה שמעתי את זה? לא מזמן שמעתי מישהו שסיפר שבשנת 65 רב באנגליה פרסם ספר על השבת שבו הוא תיאר שהשבת נועדה לשחרר אותנו מהטכנולוגיה, והוא כותב כדוגמה, אתם מכירים מישהו שהטלפון מצלצל והוא לא רץ לענות, כן? אז אני סוגר סוגריים. אני רק אומר, אם נחזור אלינו, שאם אני עכשיו אני קולט שיש פה פעולה חברתית, היינו לשאול לשלום זה גם לענות, זה גם להשיב, כן? אז כאן אנחנו די מבינים איך הברייתא הזאת משתבצת ברצף של מה שלמדנו. בשלושה ימים ראשונים שאדם נמצא במהלך שנקרא מהלך הבכי, שלושה לבכי, כביכול הוא מתכנס בתוך עצמו, ולכן הסביבה פשוט לא קיימת. אתה לא מסונכרן עם מה שקורה סביבך. חוסר הסינכרון עם מה שקורה סביבך, הוא בא לידי ביטוי, אתה לא שואל ולא משיב. לעומת זאת, כשאדם עובר תהליך, מהלך, כן, עכשיו, הילוך, סליחה, עכשיו הוא נמצא בארבעת הימים האחרונים, מצד אחד הוא מתכנס בתוך עצמו עדיין, ולכן הוא לא יוזם מגע, אבל כששואלים אותו, הוא משיב. דיינו, העולם מבחוץ, הוא קיים, זה לא הוא לאט לאט בתהליך של חזרה אליו, אבל אתה לא יוזם מגע איתו, ולכן משלושה ועד שבעה משיב, ואינו שואל, אבל כשמסתיים את השבעה, חזרת לשגרה. מכאן ואילך, שואל ומשיב כדרכו, שואלת הגמרא, שלושה ימים הראשונים עשו בשאלת שלום, והתניא, מה עשה ומתו בניו של רבי עקיבא? ונכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתן עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אז לא ירם קולים, זה היה צריך לעמוד גבוה. אחינו בית ישראל, שימו, אפילו שני בנים חתנים, רוב חושבים שמתו לו שני בנים, גם כתוב מתו בניו. זאת אומרת, אפילו אם מתו לך שני בנים, ברש"י הכתב יד כותב שמת לו בן אחד. אבל הוא אומר, אפילו אם היו מתים שניים, כן? עדיין מה הוא אומר? מנוחמו, בשביל כבוד שעשיתם. וכאן יש פה איזו אמירה שהכבוד שעושים לנפטר, הוא משפיע על הנחמה שיש לאבלים. אני רואים האם העריכו את האדם, האם לא העריכו אותו, איך זוכרים את האדם, כן? זה בין היתר, והיא הסיבה הפשוטה, צריך למות. ואחד מהשאלות שאנחנו שואלים זה האם ישכחו אותנו, כן? וכשרואים כבוד גדול, זה מנחם במובן מסוים, כן? והוא ממשיך ואומר, ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק? כך אמרתם, תורת אלוקיו בליבו, אז באתם לכבוד התורה. וכל שכן, ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. ככה הסיפור פה, מה אנחנו רואים? שרבי עקיבא, מה עושה? הוא שואל לשלומם, וזה מתואר שזה כנראה מתו בניו של רבי עקיבא. הגמרא היות והיא אומרת בכותרת שזה קורה בשלושה ימים הראשונים, היא חושבת כנראה היה סמוך ללוויה, בסיום הלוויה. אז איך הוא שואל לשלום? וכאן ברשותכם, רק אני רוצה להקריא לכם איך הסיפור הזה מובא במסכת צמחות, כי זה סיפור קצת שונה. באמת, אני מתלבט אם אני יכול לספר לכם אותו, כי הוא נשמע סיפור ליטאי מזעזע. תשמעו את הסיפור.
אפשר שזה כאילו תרחד לציבור, כי כל ישראל שמה.
אז נראה מיד את תירוץ הגמרא, אבל פשוט אני רוצה לראות את הגרסה האחרת של הסיפור. מסכת צמחות, פרק ח' הלכה י' ג'. אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו. שהיה שמעון בנו של רבי עקיבא, אז קודם כל יש לו פרצוף פה, זה בן אחד עם שם. לא ביטל מבית המדרש שלו. כלומר, מה היינו חושבים? זה פה ממש את הסבא רבא שלי, רבי פרוז'נר, ככה מסופר באיש ההלכה, שהבת שלו גוססת, והוא עסוק בלשאול כמה זמן נשאר, כדי שהוא יוכל מהר להניח תפילין של רבנו תם, כן? ככה זה נשמע. רבי עקיבא, הבן שלו חולה, והוא צריך להביא את השיעור. והוא לא רוצה לבטל מבית המדרש. אז מה הוא עסוק כל הזמן בלברר? האם עדיין הוא חי לא כדי להיות איתו ברגעים, לא כדי להחזיק לו את היד, אלא כדי לדעת האם אפשר להמשיך את השיעור, כן? אלא פקדו ביד שלוחים. בא הראשון ואמר לו נטען, אמר להם שאלו. בא השני, אמר לו הכביד. כל פעם בא שליח ומספר איך המצב מחמיר, מדרדר, כן? החזירה לתלמוד תורה. עדיין אפשר ללמוד, כי הוא רק הכביד, הוא לא מת. בא השלישי ואמר לו גוסס, אמר להם שאלו, בא הרביעי ואמר לו ישלים, עמד וחלץ את תפילה וקרא את בגדיו. קודם כל, כל ההקשר של הסיפור הוא הקשר אחר, כן? זה הקשר של תלמוד תורה. אני יכול רק להגיד ללמד זכות, שעל הליטאים אין לי, דרך אגב, כן? אני רק יכול להגיד, שדיברנו פה כבר כמה פעמים, וצריך לחזור על זה, לא כי אנחנו רוצים לנהוג ככה, אלא כדי להבין את העולם שבו הם חיים, לפחות זה. שבעולם שבו התורה שבעל פה היא על פה ואין ספרים וכולי, באמת לבטל את בית המדרש זו בעיה. זה גם דורש התמכרות בצורה שונה ממה שיש היום, וחכם שכולם תלויים בו, זאת הרגשה אחרת, כן? בכל מקרה, הוא אז אמר להם ככה, ואמר להם, אחינו ישראל שימו, עד כאן היינו חייבים בתלמוד תורה, מכאן ואילך, אני ואתם חייבים בכבודו של מת, התקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא. אמר להם, הוציאו לי ספסל מן הקברות, הוציאו לו ספסל מן הקברות, וישב עליו ודרש ואמר, אחינו ישראל שימו, וכאן אין את כל הסיפורים המנוחם בהתחלה, אלא, לא שאני חכם, יש כאן חכמים ממני, לא שאני עשיר, יש כאן עשירים ממני, אני גם יכולתי לכתוב את הטקסט הזה, כן? אנשי דרום, מכירים את רבי עקיבא, אנשי גליל, מה הם מכירים? מה, כולם מכירים אותי? האנשים, מכירים את רבי עקיבא, אנשים והטף מאין? אלא יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה או לשם מצווה. כלומר, השכר שלכם קודם כל מרובה, זה לא כתוב בגמרא. למה? כי לא באתם לעזור לי, באתם לכבוד התורה, כבר יש לכם שכר על כבוד התורה. אתה לא אוהב את זה, אבל קודם כל תקשיב למה הוא אומר, מה שאתה כועס עליו.
איפה כבוד התורה? שהוא מייצג את התורה?
כן. שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה או לשם מצווה. לא באתם כי עקיבא הוא הכי חכם, לא באתם כי עקיבא הכי עשיר, באתם כי אתם מכבדים את התורה. והוא ממשיך ואומר, מנוחם אני, אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני. ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, אלא יודע אני, ועכשיו תשמעו את הצד השני של הסיפור, שבני בן העולם הבא, כלומר זה מנחם אותו, לא כמו שתיארתי קודם, וואו, הם עשו לו לוויה גדולה, והרבה אנשים כיבדו אותו, זו הרגשה טובה, כן? לא, לא בגלל זה. שזיכה את הרבים, דיינו, אם הבן שלי גרם להרבה אנשים לעשות מצווה, מה המצווה? לכבד את התורה. אז זה סימן שהבן שלי הוא אדם זכאי, למה? והוא ממשיך. כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה וכו'. אז הסיפור שם, סיפור אחר לגמרי. גם הקשר, גם מה שרבי עקיבא אומר, כן? בכל מקרה, מה שמטריד הבא לי זה שיו, וגם אין שם אתה, בסוף אתה לכו לבתיכם לשלום, כן? פשוט לא נמצא שם. היות והוא אומר לכו לבתיכם לשלום, אז בבלי אומר, איך הוא עשה את זה? כשכאן כבר מאיר הריטב"א לאתר, ואחרונים שלא הכירו את הריטב"א על מועד קטן, כי הוא לא נתפס פי מהם, כתבו את אותו דבר מדעתם. אולי לגבי השאלה שהעירו עליה אחרונים, כולל הרמה בשולחן ערוך, נראה את זה, כן? ששאלו את עצמם, מה ההגדרה של שאלת שלום? אמרו, היות והגמרה חושבת שלהגיד, לכו לבתיכם לשלום, זה שאלת שלום? גם זה נקרא שאלת שלום. תעשה גוד ביי, זה שאלת שלום. ככה מדייק פה הריטב"א, אני אקריא לכם את זה. כותב הריטב"א, שמינה נהכה, כי היי לישנה בלכוד, ואפילו כי היי לישנה בלכוד, אסור באבל. ולא סוף דבר לשאול בשלומו, ממש כמו שהוא סבור רבים. כבר היו רבים שחשבו ששאלת שלום זה לשאול, מה שלומך, מעניינים, תספר לי איך הילדים, איך הדוקטורט מתקדם, איך העסקים, כאילו, זה לשאול לשלום, כאילו להתעניין בשלום, לא, לא, לא. גם להגיד, לך לשלום, גם זה נקרא שאלת שלום. ככה אומר הריטב"א. אבל בכל מקרה, מה מתרץ את הגמרא? אומרת הגמרא, כבוד רבים שאני. כאן אני שואל אתכם, מה הסיבה שבכבוד רבים זה יהיה שונה? מה דעתכם? איך ננסח את זה?
זה תלוי מה זה שאלת שלום. אם שאלת שלום הוא האורי מה שלומך ולבקש תשובה שזה קשה מאוד לעבר להגיד שלומי על הפנים, אז זה לא בא בחשבון לעניין רבים, כי ברבים הם לא שואלים אותך, לא משיבים, זה לא דו צדדי. ברבים אפשר להגיד תודה
שבאת,
אי אפשר לשאול בשלום באמת.
טוב, אם אני מבין נכון את דבריך, תתקן אותי אם אני לא משקף נכון, אתה אומר זה לא באמת שאלת שלום.
נכון.
כלומר, כשיש טקס עם אלפי אנשים, בסוף אתה אומר תם הטקס או תלכו הביתה, זה לא נקרא, כמו שהריטב"א אמר, תראו, זו שאלת שלום, כן? מה כותב הריטב"א? שהתירו את זה רק בגלל כבוד רבים. עכשיו אתה בעצם בא ואומר, לא שזה שאלת שלום ורק לכבוד רבים זה מותר, אלא אתה אומר דבר אחר, זה לא שאלת שלום, כי לא באמת שאלת אותה. אתה אומר הפוך מהריטב"א, לא שאלת אותה מה שלומך. אני אומר את זה בצורה הבאה, שאלת שלום, קודם דיברנו שזה פעולה הדדית, אז היא אינטראקציה חברתית. אין שום אינטראקציה חברתית שאתה אומר במיקרופון ל-400 אנשים תלכו לשלום, כן? אתה לא, ואז אתה אומר, אבל בדברי הריטב"א מוכח אחרת, שהריטב"א באמת מה חשב? זו שאלת שלום, ואף על פי כן התירו אותה מפני כבוד רבים, כן? אז זה שתי גישות, האם זה שהתירו את זה מפני כבוד רבים, או שזה בקונטקסט של כבוד רבים, זה באמת לא נקרא שאלת שלום. מה שאני רוצה עוד רק לשאול, אנחנו כבר פגשנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים בגמרא במועד קטן, שאיסורים של אבל, שאנחנו נמצאים בקונטקסט של רבים שהתירו אותם. והמקום הקודם הוא בכ"א עמוד א' על תלמוד תורה. שם ראינו שאם הרבים צריכים לו, אז אנחנו מתירים. שם לכאורה ג'ולי לא נגיד כי זה לא תלמוד תורה, למה אנחנו אומרים?
זה צורך רב.
כי זה צורך הרבים. האם גם פה אפשר לחשוב בקטגוריות דומות? ראיתי מישהו שכתב, אחד מהחוקרים שאוהבים לכתוב על הפסיכולוגיה של אבילו, אני לא זוכר מי, כאילו מתאר איך הרבים ידעו ללכת הביתה, שנגמר, כאילו כמו שאומרים בכל טקס, טעם הטקס, כן? אז בגלל הצורך, לא יודע, זה נשמע לי מוזר. מה שכן, אני שואל, היות ומכניסים קטגוריה דומה, רבים רבים, האם זה גם אולי מכניס פה גורם נוסף, והוא צריך לזכור ששאלת שלום זה כנראה גם מצווה. ויש גמרות מפורשות שאומרות שחייבים לשאול לשלום בן אדם. אם זה מצווה, אז רבים נכנס, כאילו, נכנסנו עוד פעם למקום חדש, איך אוסרים על אבל מצווה וכבוד הרבים, אני לא בטוח. בכל מקרה, מה שלא היה הסבר אשר יהיה, בואו נמשיך. אומרת הגמרא, מג' ועד ז' משיב ואינו שואל, מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו, זה יכול להיות, ורמינו, המוצא את חברו אבל בתוך למד יום, מדבר עמו תנחומים ואינו שואל בשלומו. לאחר למד יום שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומים. כאן אנחנו רואים, קודם כל לכאורה, היות מדובר פה על המוצא את חברו אבל בתוך למד יום, אני מרשה לעצמי לשער שזה לא בתוך השיבה, אלא זה אחרי. ואם כך הדבר, אז פה אנחנו מדברים כבר שהוא ברחוב, הוא מסתובב ברחוב. אני רוצה להזכיר לכם שרחוב הוא מקום שמעצם ההגדרה יש בו אינטראקציה חברתית. אני חוזר על כל מה שלמדנו בשבוע שעבר עם תרומת הדשן וארוח השולחן. אני אומר, מה תרומת הדשן אומר? אדם יוצא לרחוב, הוא יפגוש אנשים. To go out, כן? הוא יבש את הג'קט שלו, הוא זה. ולכן אומר תרומת הדשן, כשהתארתי לך לצאת בלילה, שאף אחד לא יראה אותך, כן? תשים משקפי שמק, כאילו שלא יעזור אותך, כן? כלומר, אם דיברנו קודם שבתוך השבעה אין שאלת שלום, הכוונה אין אינטראקציה חברתית, אז כאן אנחנו כבר אומרים, כשיוצא לרחוב יש כבר אינטראקציה חברתית, ולכן שימו לב שהברייתא הזאת בכלל לא סרט אינטראקציה עם הבריות. כלומר, אתה מדבר עם האנשים, רק מה? על מה לדבר? בעצם פה יש נגטיב שמוצג כנגד שאלת שלום. כנגד שאלת שלום, הגמרא מניחה מושג שנקרא מדבר עמו תנחומים. וכשאדם אסור בשאלת שלום, הוא מדבר עמו תנחומים, וגם ההפך נאמר, כשהוא אסור, כשהוא שואל בשלומו, אינו מדבר עמו תנחומים. וכאן, אם אני מנסה לסכם, אז מה עולה מתוך הברייתא הזאת על שאלת שלום? אני רואה שני דברים. ראשית, כנראה שלאחר השיבה האינטראקציה החברתית היא מותרת, המגע עם הבריות. ובעצם מה שנאמר הוא מאוד קרוב ג'ולי למה שאמרת קודם. דהיינו, כשאתה מדבר עם חבר או עם אדם, אתה צריך להתאים את השיחה שלך איתו ואת מה שאתה מדבר איתו למצב שהוא נמצא. עכשיו, שאלת מה שלומך או שאלת שלום היא שאלה שמניחה שהמצב שלך, של השני, לא ידוע, אתה רוצה לנסות לברר, אנחנו מיד נדבר, אולי שאלת שלום זה גם לברך אותו. יש לך פה אדם אבל, ובתוך אבל אותו, ובתוך למד. מה אתה מתחיל לשאול אותו, מה העניינים?
זה לא נמצא.
זה לא, זה הזוי, כן? כאילו, אז תנחם אותו, כן? תנחם אותו.
זה מה שהגמרא אומרת.
יתר דיוק, אומרת הגמרא גם הפוך. ומה קורה אם זה כבר, הוא יתנחם מהאבל, כי עברו למד יום, אז גם, אל תדבר איתו תנחומים. תראו בהמשך את המשל, מישהו שאולי הציט בהמשך הגמרא. הגמרא אומרת, אחד שמדבר תנחומים עם אדם שכבר יצא מהאבל, זה כמו רופא שרואה בן אדם שנשברה לו הרגל וריפא אותה. הוא אומר, אתה יודע, אני ממש יודע, אני אורתופד מעולה, אני אשבור לך את הרגל עוד פעם, כאילו, מה אתה משחיל לשגע אותו, כן? אז, אבל דבר אחד רואים, המעבר מזין ללמד, יש מגע עם הסביבה, והיות ואתה עדיין עבל, אז צריך להתאים את הדיבור. וזה שאומרת הגמרא, מתה אשתו ונשא אישה אחרת. קודם כל, ראשונים מיד קופצים ואומרים, הרי יש איסור אם מתה אשתו, להתחתן עד שעברו שלושה רגלים. אז מסבירים, מדובר במקרה שבו יש היתרים, או שהוא לא כן קריאה וריבה, או שהוא ילדים קטנים והוא לא יכול. היו הרבה מקרים בשנים האחרונות של על אנשים, גברים שהתאלמנו והתחתנו תוך, לא יודע. עד כדי ככה היו אמרו שהאלמנים האלה הם ביום שהאישה מתה הולכים לחתנים. כאילו, תראו איזה קצב, איזה מהירות רצה פה, כן? מאוד עדין, כי תראו את ההמשך. אז הוא, הבנם הזה לא היה יכול מכל מיני סיבות להתאפק, להתחתן מיד. ועכשיו באים אליו הביתה, הוא רואה את החבר שלו, והוא מתחיל לדבר איתו על אשתו הראשונה, כשהוא יש לו כבר אישה שנייה, תראו איזה רגישויות, וזיווג שני. אז מה עושים? אז אומרת הגמרא, הברייתא, אינו רשאי להיכנס לביתו, דבר עם התנחומים, באמת, כאילו, כמו אם הוא הצליח להתחתן תוך שבועיים, אז זה לא חכם בשבע ברוכס להתחיל לעשות ניחומי אבלים. נגיד בצורה הבאה, אתה רוצה שינחמו אותך? אל תתחתן עדיין. כן? אני לא נכנס לעומק הרגשי שהיה בבני זוג, והדבר הזה טוב, לא טוב, ברור זה לא טוב, בסדר, במציאות, ברור שזה רם, זה אומר משהו מאוד לא טוב על הקשר שהיה, אבל היו מקרים כאלה, אוקיי? בוא נגיד ככה, הם לא היחידים שהזוגיות לא משהו, בסדר? זאת אומרת, הגמרא, מצאו בשוק, אומר לו בשפה רפאה ובכובד ראש, או יש פה החלה של הגמרא על המורכבות הרגשית, כלומר, מצד אחד צריך לדבר עם האבל הזה עדיין, בשפה רפה, כי זה שהוא התחתן פעם שנייה לא אומר שנמחקה לו האישה הראשונה או שהאבל הלך, כן? מצד שני, צריך רגישות על הזוגיות החדשה, אז הולכים לדרך האמצע. בכל מקרה, שואלת הגמרא, מפורש פה בברייתא, יש איסור שאלת שלום אפילו אחרי מה? אפילו אחרי שיבה. אומרת הגמרא, אמר רבי דיבר אבין, הוא שואל בשלום אחרים שאחרים שורים בשלום, אחרים אין שואלים בשלומו, שהוא אינו שורי בשלום. פה יש ממש דבר נפלא, כי זה מאוד מאוד מצלצל ההד של ההבדל בין שואל ומשיב, אבל זה הפוך ממה שכתוב קודם, והפוך ממה שכתוב במשנה בברכות. ההנחה של המשנה בברכות, מה שהיה קודם הוא, שאתה תשיב, אבל אתה לא תשאל. ופה כתוב ההפך. אתה תשאל, אבל לא ישאלו אותך. כלומר, ופה נאמר מפורש, קודם כל, היתר לשאול מה הוא מלמד, שבוודאות זו אינטראקציה חברתית שהיא מותרת. מותר להתערבב עם אנשים אחרים, זה א', ב', כל מה שאמרנו קודם, פשוט עולה מאוד יפה בתשובה. דהיינו היות, ומדובר פה באינטראקציה מותרת, אבל צריך להתאים למצב. היות ואחר שרוי בשלום, אפשר לדבר איתו בשאלת שלום, אבל הוא לא שרוי בשלום, אז מה, אתה מתחיל לשאול לשלום, אדם, כמו, הבעיה בשאלת שלום בתוך שלושים, עכשיו נחדד, כאן יש פה שני דינים, תוך שבעה מה הבעיה, שהוא אמור להיות בסוג של בידוד, זאת הבעיה, תוך שלושים הוא לא בבידוד, הוא עצוב, הבעיה היא התוכן של שאלת שלום, לא מתאים לאינטראקציה, או כאן האינטראקציה החברתית נאסרה, וכאן מה שנאסר, זה להיות אטום כלפי המצב של השני, ולדבר איתו על נושאים שלא מתאימים לשיחה. זה שני דינים שונים לחלוטין. ועל זה שואלת הגמרא, ועמי דקטני משיב, מכלל דשיילין עלי. עכשיו חוזרים לברייתא, הרי בברייתא מה היה כתוב? שתוך שבעה, אם משלושה ועד שבעה משיב, אז מה אתה אומר? שכל שלושים אסור לשאול לשלום, משמע בברייתא למעלה, שאפילו תוך שבעה. אתה אומר את הגמרא, דלה ידי. זה אחד ששאל שהוא לא ידע, באמת אסור. עכשיו פה הריטב"א מאיר ואומר, באמת זה יכול להיות שאחד יושב שבעה, ולא יודעים שהוא יושב שבעה, כאילו החולצה קרועה. הוא יושב חלוץ, אז הוא אומר, טוב, אולי, קודם הבאתי את הכדורסל, הוא אומר, אולי הוא בדיוק הוריד את עטיפת הראש, היה בהפסקה, כן? לא יודע. אבל הוא קצת תמה הריטב"א, כאילו איך זה יכול להיות דבר כזה, אבל בעצם אומרת הגמרא, דלה ידי, עכשיו תראו את הגמרא הזאת, אומרת הגמרא, היא אחי הטעם נמי, כלומר אם לה ידי, אז למה רק משלושה ועד שבעה, גם שלושה ימים הראשונים, אם בן אדם ישאל אותך תשיב, ופה עוד פעם חוזר ההד של ברכות, צריך להשיב לאנשים, כן? אומרת הגמרא, ריטב"א אומר בדרכי שלום. אומרת הגמרא, אני קורא, התעמוד עליו ולא מהד עליו, הכה לא צריך להודיעינו, או בלשון אחרת, בשלושה ימים הראשונים, אם אחד בטעות שואל אותך לשלום, אז מה אתה תגיד לו? אני אבל, leave me alone, כאילו, לך מפה. משלושה ועלה, מה אתה תעשה? תשיב. וזה עוד פעם חוזר למושגים שנאמרו קודם, שמי בשלושת ימים הראשונים, העולם בחוץ לא קיים. וגם אם הוא יצר איתך מגע, לבד זאת, משלושה ועד שבעה, אז כן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורמינו, המוצא את חברו אבל בתוך י' ב' חודש, מדבר עמו תנחומים ואינו שואל בשלומו. לאחר י' ב' חודש, שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומים. אבל מדבר עמו מן הצהל, אומר רבי מאיר, המוצא את חברו אבל לאחר י' ב' חודש, ומדבר עמו תנחומים, למה הוא דומה לאדם שנשבר רגלו וחייתה. מצאו רופא ואמר לו, קלח אצלי שאני שוברה ורפאנה, כדי שתדע שסממנים שלי יפים, מתרץ את הגמרא, לקשיא, הב אבי ואמו, זה עד י' ב' חודש, הבשאר קרובים, שאלת הגמרא, התמנה מדבר עם התנחומים מן הצד, למה בברייתא של י' ב' חודש, כתוב שלאחר י' ב' חודש מדבר עמו מן הצד, כלומר אפשר עדיין לדבר, אבל רק מן הצד, לא תנחומים, למה בברייתא הראשונה, לאחר למד, כתוב רק אינו מדבר עמו תנחומים, למה שלא יהיה אותו דין? זאת אומרת הגמרא, אין החנמי. ומי אינו מדבר עמו תנחומים כדרכו, אבל מדבר עמו מן הצד. כן? ואלו הגדרים של הברייתא הזאת, שהם בסיכום פשוט של ההלכה, ככה זה מופיע אצל כל הפוסקים. אני קורא את עיקרי הדברים, ברכות אבל, פרק ה'.
אני פשוט צמא, אז אני יכול להתקיע. לא נעים לשתות בבר.
בסדר, אוקיי. אז אומר הרמב״ם, אני קורא, ומניין שיאבל אסור בשאלת שלום שנאמר הענק דום, כל שלושה ימים הראשונים מי שנתן לו שלום אינו מחזיר לו אלא מודיעו שהוא אבל. משלושה ועד שבעה מי ששאל בשלומו מחזיר לו שלום, ומשבעה ועד שלושים שואל בשלום אחרים, אבל אחרים אין שואלים בשלומו, עד לאחר 30 יום, ועל אביו ועל אמו אין שואלים בשלומו, עד לאחר 12 חודש. זה סיכום שמה שעולה בסוגיה, אני חוזר, שיש פה שני דינים שונים לגמרי, אחד שקורה בתוך השבעה, והשני שקורה בשלושים. בסדר, זה ברור? עכשיו כאן אין לנו הרבה זמן, מיוחד כי ג'ולי צמא, אז אני רק אתן קריאת כיוון לקראת פעם הבאה, ואז ג'ולי אתה יכול לשתות, בסדר? אנחנו כבר לא מספיק הדגשתי היום, והייתי רוצה להזכיר שכל המקור לשאלת שלום לאיסור הוא מהענק דום ביחזקאל, וכאן כבר הזכרנו, תגידו לי כמה צריך לחזור על זה פעם הבאה, בסדר? כמה זה יושב טוב בראש ולא צריך, או כמה זה יעזור. צריך לזכור שמענק דום גם נלמד האיסור של תלמוד תורה, מה שמעלה מעלה את השאלה האם יש לנו איזושהי נקודת השקה בין שני האיסורים. וכפי שראינו שכוח, תודה רבה. וכפי שראינו כבר אז, שהרמב״ם פה ראה השקה ברורה בין הדברים, כי הרמב״ם כותב כך, אם בשאלת שלום נאסר האבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק שנאמר דום. והרמב״ם מבין שהאיסור של שאלת שלום הוא לא רק איסור של מה שלומך, לדבר לא יפה לאבל, שהוא עצוב, אתה אומר לו, לא, אלא מדובר ביסודו של דבר בחובת שתיקה. אנחנו לא לשאול לשלום אצל הרמב״ם, זה לא מתכנס, לא מתרכז רק בשאלת השלום, אלא בעצם בכל הדיבור שמתרחש, בעצם זו חובת שתיקה. וזה דבר שכבר עסקנו בו פעם, אתם רוצים לדבר על זה, כאילו זה יושב טוב בראש? בעצם ראינו אז ששני הדיבורים האנושיים הם תלמוד תורה ודרכי העולם, מה שבעצם נאמר פה שאתה שותק משניהם, בעצם האבל שותק, ואכן ראינו שאליבא דה הרמב״ם ניחום האבלים, אני לא הבנתי לגמרי את כל דיני ניחום האבלים ברמב״ם, אבל אם שמתם לב גם בברייתא, איפה ניחום האבלים נכנס בברייתות בגמרא? זה ראיה חזקה לדעתי לרמב״ם. איפה, באיזה ברייתא כתוב מדבר עם אותן חומים? בברייתא של השלושים, בברייתא של י' ב' חודש, בברייתא של הזין כתוב לא שואלים לשלום, ולא כתוב על מה מדברים איתו. כנראה, ככה הבין הרמב״ם, אני חושב על פי הגמרות האלה, שבמהלך השיבה מה צריך לעשות? לשבת דבויים, כך הוא כותב, עצובים ולשתוק. אבל יש פה גורם נוסף שאני... כן. גם בכל השיבה צריך לשתוק, הרי אסור לשאול לשלום. זה מי שלא ידע, אבל אסור לשאול לשלום. האיסור הוא כל שיבה. הברייתא רק מבחינה אם אתה עונה, אבל הברייתא אוסרת לשאול כל שיבה. אז זה דבר אחד שכבר דיברנו.
לא, אבל יש משהו שבין כשהייתי ילד אני זוכר שנהגנו בארצות הברית לא לנחם תוך שלושה.
אוקיי, אנחנו...
כי אין על מה לדבר, אין, זה לא מתאים.
אנחנו עוד נגיע, תודה רבה, אנחנו עוד נגיע לזה, אתם תשתו ואני אדבר. אני רק אגיד שזה כבר דיברנו. אבל מה שאני רוצה להוסיף פעם הבאה ברמב״ם זה שברמב״ם הוא מצרף להלכה הזאת, תראו מה הוא מביא בעקבותיה, בתוך אותה הלכה. ולא יוחז תינוק בחיקו שלא הביאנו לידי שחוק. בגמרא זה מובא בדף חבב. זה בכלל לא מובא בעצמיות. כלומר, הרמב״ם מצרף את איסור שאלת שלום לאיסור להחזיק תינוק. דרך אגב, זה דבר שהיום הזוגות הצעירים מביאים תינוקות למקומות הזויים לגמרי, כן? כאילו, לא שמעו על בייביסר, כן? ואמא ממשיך ולא ייכנס למקום שמחה גון בתי משתאות וחלוצה. מה שצריך לברר פעם הבאה, מה שאנחנו בעצם רואים שהרמב״ם קשר בין איסור שאלת שלום לא רק לבין חובת שתיקה, אלא גם קשר אותו לאיסור שחוק. אני קורא, אסור להרבות דברים ולשחוק. לא יוחז תינוק שלא הביאנו לידי שחוק. לא ייכנס למקום שמחה גון בתי משתאות. מה הקשר שהרמב״ם רואה בין בתי משתאות ותינוקות ושחוק לבין דיבור? זה מצד אחד, אז זה בלי נדר נרחיב. ומעבר השני, ג'ולי גם פה חוזר על עצמו מה שכתוב בהלכה הקודמת שלמדנו, זה שהרמה בשולחן ערוך אומר, לא נוהגים מה שכתוב בגמרא. לא מקפידים כל בית חודש, לא לשאול לשלום. הרמה כותב, לא ראיתי. וכאן מעלה עולה השאלה, למה לא מקפידים? ומה הרציונל של איך שנוהגים? וזה ייקח אותנו גם למחוז ההוא. בסדר? אוקיי. בבקשה. לחיים.